שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו נתייחס היום לאבי האומה, אבי האומה, שהוא זה שאנחנו מזכירים אותו בכל ברית, בכל ילד יהודי שנכנס לעם היהודי. אנחנו מזכירים שהוא נכנס לבריתו של אברהם אבינו, לברית האלוקית של אברהם עם בוראו. הייתי רוצה להזכיר היום דבר, זווית מעניינת. אנחנו כידוע מתפללים תפילת 18, תפילת העמידה, מדי יום ביומו, שלוש פעמים ביום, ערב, הבוקר וצהריים, אסיחה ואהמה. והנה, אנחנו יודעים שבכל נוסח של ברכה שתקנו חזל, כתוב שחייב אדם לברך מהברכות בכל יום. בכל נוסח ברכה, מהו ה... גדר, מהי ההגדרה ההלכתית של ברכה? מה נקרא ברכה? מה נקראת ברכה? ברכה נקראת אם מזכירים באותו משפט שם ומלכות. כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. מזכירים את השורש ברך בתריש חף, ומזכירים את השם של הקדוש ברוך הוא, אדו, א' ד' נ' י', ומלכות. את העובדה שלא רק שהוא יוצר העולם, אלא אדון ומנהל אותו, מלך העולם, בורא ומנהיג לכל הבירויים. בורא העולם הוא לא רק יוצר, בורא, עושה, עולם הבריאה, יצירה, עשייה, ועזב חס ושלום, אלא מנהיג, מנהל, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ואם לא מזכירים בברכה את שני המרכיבים האלה של שם השם ומלכות השם, אז הוא לא נקרא, הברכה לא נקראת ברכה. היא לא עומדת בקריטריונים ההלכתיים של שם שנקרא ברכה. אשר על כן, שואלים רבותינו הראשונים במסכת ברכות, התוספות, הראש ועוד כמה וכמה ראשונים. יש לנו ברכה שנקראת תפילת 18, ברוך אתה השם. ודווקא בה לא מזכירים מלך העולם. האם שמו לב לזה? בבקשה, תחפש בסידור, תפתח בבקשה הסידור תפילה, ותגיד לי, האם אתה מזכיר את המילה מלך העולם כשאתה מתחיל את תפילת 18? אין. מתחילים את התפילה ואומרים, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיע ומגן, ברוך אתה השם, מגן אברהם. איפה יש פה מלך העולם? שואלים התוספות, מה קרה כאן? איך ייתכן הדבר שבברכה המרכזית ביותר, שהיא ברכת 18 שמכילה בתוכה 19 ברכות כידוע, לאחר שהוסיפו ל-18 את ברכת המינים, שמואל הקטן תיקן, מי שנתרבו המינים, הזידים, הכופרים וכדומה. אז איך ייתכן שבברכה הזו לא מופיע הביטוי מלך העולם? הרי אם כך אין כאן ברכה. את הנוסח הזה תקנו נביאי ישראל שהיו חלק מאנשי כנסת הגדולה, כפי שמספרת לנו הגמרא במסכת מגילה בדף י"ז עמוד ב', שאת התפילה תקנו כל מילה ומילה ברוח הקודש, ומעריך בזה רבינו חיים מוולוז'ין, שהם הכניסו בכל מילה בכוונות אין ספור ואין סופיות, שכל מה שכל יהודי עתיד בעתיד לכוון עד סוף ימות עולם, הכל משובץ ומשולב וגנוז במילים הקדושות האלה של תפילת העמידה. זה מילים שסוגננו ונוסחו על ידי אנשי כנסת הגדולה, זה עוד לפני התנאים, ובהם כמה נביאים, כגון נביא חגי, הנביא זכריה, הנביא מלאכי. הם סיגננו, ובמפרשים הרב מבריסק מסביר והרב בעל האור שמח מבאר שזה כמו חרב, יש כידוע חרבי וקשתי. חרב וקשת זה משל לצלוטה ובאותה, למשל לתפילה. כך כתוב בפסוק בפרשת ויחי, שיעקב אבינו אומר ליוסף הצדיק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ומעבר לפירוש הפשוט, מסביר על פי הדרש רבינו מונקלוס, חרבי וקשתי בצלותי ובבאותי. חרב נקראת צלוטה, צלוטה בארמית פירושו תפילה, ובאותי זה לשון בארמית שהתרגום שלה זה בקשה. בתפילתי ובבקשתי, המילה בקשתי, ללא ניקוד, ניתן לקרוא אותה בקשתי. בקשתי, בקשתי, בכל אופן, בצלותי ובבאותי. והם מסברים הגאונים הללו שצלותי זה כמו חרב, משום שחרב פוגעת, אפילו אם לא מדייקים כל כך את עומק הדיוק, משום שחרב זה מקרוב, קשת זה יריעה מרחוק, שם צריך לכוון כדי לא לפספס ולא להחמיץ את היעד, לכן צריך מכוונים מאוד גדולים כשיורים חץ מקשת, משום שהקשת כמובן נורית ממרחק, כל החמצה קטנה מאבדת את המטרה, אבל חרב זה בדרך כלל אחד מול השני, בר מינן, סכינאי, מחבל, שנמצא ממש צמוד בטווח אפס לקורבן שלו, אז זה, תמיד זה פוגע, לא ניתן לפספס, משום שהוא בקרבה אדירה, זה נקרא חרב, חרב זה כלי משחית שהוא מופעל בקרבה, זה משל לכוח התפילה הקבועה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, משום שהם במילים האלה יצרו חרב. אחד הלשונות של תפילה זה פגיעה, מי שזוכר, 10 לשונות של תפילה אומרים חזל, תפילה זה עקה, צעקה וכן הלאה, ואחד מהם זה פגיעה, ויפגע במקום והיה לנשם כי באה השמש. פגיעה זה אחד הלשונות של תפילה, כלומר נותנים איזה יריעה למקום מסוים, מתפללים, זורקים משפט, אומרים משפט, נוהים מעומק הנהייה של הלב משפטים, והם פוגעים ושוברים את המחיצות למעלה ומשיגים את היעדים. זה נקרא תפילה. אז אשר על כן, הפגיעה מקרוב היא תמיד פוגעת. אומר הרב בלאו שמח וגם הרב מבריסק, דע לך נוסח התפילה הקבוע שתקנו לנו חזל בנוסח של מגן אברהם, מחיי המתים, הקל הקדוש, חונן הדעת, הרוצה בתשובה וכן הלאה, זה בגדר חרב, חרב, צלוטה, תתקבל צלוט הון, חוץ מבאות הון, הבקשות הפרטיות הנוספות שכל אחד מבקש אישית בשומע תפילה או בסוף כל ה-18. יש את הנוסח הקבוע שהוא גונז בתוכו באמצעות הניסוח של הנביאים ואנשי כנסת הגדולה, וזה כוח פצצת אטום, זה פגיעה, רק תחשוב על המילים, תהיה קרוב, אתה לא צריך בשיא הכוונות של הרשש וכוונות הארי הקדוש וכן הלאה, אלא עצם העובדה שאתה מכוון פירוש המילות בתפילת ה-18, אתה פוגע, לכן זה נקרא צלוטה. העמידה הזו, הניסוח הזה, כוח התפילה הוא כוח עצום, ואנחנו תקנו לנו נוסח שהוא נקרא תפילה, פגיעה. פגיעה, כלומר השגת המטרה וקבלת היעדים. יש תפילה מועילה לשעתה, יש תפילה מועילה לשלושה ימים, יש תפילה ל-100 שנה, שהנינים פתאום חוזרים בתשובה, משום שהסבתא בכתה פעם בהדלקת נרות. התפילה לא הייתה ראויה להתקבל מיידית, אבל היא עמדה שם לפני השערים של התפילה למעלה, והגיע הרגע והתקבלה התפילה, ופתאום הנין, שהוא היה חילוני גמור ונולד ל3 דורות של חילונים, פתאום התעורר לחזור בתשובה ולהיות מרביץ תורה ענק ויגע בתורה ענק. מאיפה זה בא? שאלו את החזון איש. אמרו, אמר החזון איש, הסבתא התפללה פעם בהדלקת נרות לפני 100 שנה, שיהיה לה זרע קודש, וזהו היא לאחר 100 שנה. יש דבר כזה. והתפילות, יש כאלה שאפילו טרם יקראו ואני מתכננים, היה לנו כמה פעמים עצרת שתוכננה לרפואת פלוני, ועוד לפני שהעצרת התקיימה, היו פרסומים על קיומה של העצרת, של ציבור שבא להתפלל ולקבל על עצמו קבלות לטובת חולה מסוים, כבר הייתה ישועה וסימנים בסיסיים ראשוניים, אבל עצומים לריפויו של אותו חולה. אז אנחנו חוזרים לשאלה שלנו. כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. מדוע כאן שם זה כמובן הזכרת שם השם, אדון הכל היה הווה ויהיה, ומלכות פירושו מלך העולם, מלך העולם, מנהל העולם. מלך זה כמה רובדים, לוחם מלחמותינו, שופטינו, יושב על הכיסא ומאחד אותנו כביכול, כיסא המלכות, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. אז מדוע אין נוסח של מלך העולם בתפילת 18? התפילה המרכזית הזאת שחוזרים עליה 3 פעמים ביום, לתקנתם של אברהם שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית, מדוע לא מזכירים מלך העולם? כך שואלים רבותינו בעלי התוספות והראשונים. יש כמה תשובות לזה, מגוון גדול של תשובות לשאלה הזו. התשובה המרכזית של התוספות היא תשובה מדהימה שהיא קשורה לפרשיות שאנחנו עוסקים בהם עתה. התשובה של התוספות היא, הוא חוזר עליה פעמיים בפירושו במסכת ברכות, גם בדף ממח, גם בדף ממעמוד ב', הוא חוזר ואומר את אותו יסוד. נכון, לא אומרים מלך העולם בתפילת 18, אבל אומרים את הביטוי אלוקי אברהם. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. כשאנחנו מזכירים את המילה אברהם, אמרנו מלך העולם. מדהים. להזכיר שם פרטי של בן אדם. זה בעצם מילוי של התנאי, כאילו אמרת שהבורא הוא מלך העולם. תראה מה זה להגיע לאיזה דרגה. מזכירים שם של אדם מסוים, שפעילותו, הווייתו, כל כך מייצגת ומשדרת משהו, שאצל אברהם אבינו זה משדר את העובדה שהבורא מלך העולם, וזה מקיים את התנאי ההלכתי כדי שיחול על הברכה הזו חלות משפטית של שם של ברכה, על ידי זה שאמרנו מאברהם, אמרנו מלך העולם. למה? אומר התוספות, משום שפעילותו של אברהם בעולם הייתה לגלות את כבוד מלכותו בעולם כולו. אברהם המליך את הקדוש ברוך הוא בפי כל. חזל כידוע אומרים שעד אברהם אבינו בורא העולם היה נקרא מלך העולם. לא, הוא היה נקרא אלוקי השמיים, לא אלוקי הארץ. ורק לאחר שאברהם אבינו פעל פעילות אדירה בקרב הקהל וביטל את האלילויות ואת האמונות התפלות ונלחם וכולל סיכן את חייו אצל נמרוד בזה שישליחו לאור כסדים לכבשן האש, אז נוצר מצב שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך העולם גם אלוקי הארץ. הדברים מובאים בדברי רש"י בפרשת חיי שרה, בעזרת השם עוד כשבועיים, ששם אברהם אבינו שולח את אליעזר כדי להביא אישה לבנו ליצחק, למצוא לה את זוגתו. ושם הוא מספר לו את חייו, מתמצת לו את קורות חייו, כדי שיעביר את הדברים גם בהציעו את השידוך להורי אותה מדוברת. והוא אומר לו, דע לך, השם אשר לקחני, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי, וכולי וכולי, ומארץ מולדתי כאן, בזמן לך לך מארצך, הוא היה נקרא אלוקי השמיים. למה לא אלוקי הארץ, אומר רש"י? לא הכירו אותו. מה פירוש המילה מלך? המילה מלך פירושו להימלך, להימלך, להיוועץ, לחשבן, להעמיק, לנתח. נמלכתי בדעתי, התייעצתי עם עצמי, העמקתי בדבר. זה נקרא מלך. אנשים נמלכים יחדיו כדי להגיע למסקנה מסוימת. כך מסביר הגאון מווילנה. מלך זה תואר לאדם שהציבור נמלך להמליך אותו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. ברצון, נמלכו ברצון כתוצאה מחוויה, כתוצאה ממסקנה, מאיזשהו היקף של בירור העניין. כך נקרא מלך. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. תמלוך, לא כתוב שם תמשול בקדושה, בשבת קודש, בשחרית. למה? כי מחכים אנחנו לך. זה לא בכוח הזרוע, זה לא בכוח השוטרים ופעולות אכיפה חזקות שיש לרשותו רבבות שוטרים שמצוידים בנשק ובאמצעי עקיפה חזקים. לא. אחד כזה נקרא מושל. מושל זה בכוח הזרוע. זה בגויים, כל זמן שהם לא מכירים במלכותו התברך, הבורא מאותת להם על ידי רעידות אדמה, הרי געש מזעזעים, מונסונים, הוריקנים, רוחות מזעזעות, צונמי, וכל מיני אסונות טבע שמקיפים את העולם. זה למי שרוצה לשמוע, רואה את הממשלה שלו, אבל יש מלך, מלך זה ברצון, מתוך הכרה, כי להשם המלוכה, זאת האמת, אבל הוא מושל בגויים, בינתיים הוא מושל עליהם, לא מולך משום שהם לא מכירים. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מאוד קרוב, אומר הגאון מווילנה, יגיע הזמן, זה מאוד קרוב אלינו שהבורא יהיה בבחינת מלך, לא רק על עם ישראל, אלא על כל הארץ, כשיכירו כוח מלכותך, ויהתיו חול לעובדיך, כפי שאנחנו מביעים את התקווה שלנו, את החזון שלנו, בתפילת מוסף של ראש השנה, בפזמון, בפיוט המרטיט הזה שנקרא, ויהתיו חול לעובדיך, ויתרוך נזר תפרה. וסיום הקטע הזה, ויתנו לך כתר מלוכה. ואשר על כן, המושג מלך פירושו לשכנע. לבאר. אברהם אבינו עסק בהמלכתו של הבורא. כידוע, הרמב"ן מביא, וכך כתוב בדברי תנא ואליהו, שהעולם יהיה קיים לכל היותר 6,000 שנה, כולל כל התהליכים כולם. שיט אלפי שנין הווי אלמה. אנחנו היום ב-ה-אלפים תפשין פי ב' 5782 לבריאת העולם ביוד ג' מר חשבן, כלומר בשנת 5782, כבר בסוף האלף השישי. כל יום בימי בראשית כנגד אלף שנים במציאות של גלגל סדר העולם, שנאמר כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, אומר אליהו הנביא בספרו תנא ואליהו, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה. ואנחנו כבר באלף השישי. האלף השישי הוא כנגד היום השישי, ערב שבת. ועמוק עמוק באלף השישי, האלפים תפשין פי ב', האלפים שנים, נסתיימו כבר. עברנו את ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. ונמצאים אנחנו בשנת תפשין פי ב' ביום השישי. 782 זה כבר אחרי חצות היום, ערב שבת עם חשיכה, ערב יום שכולו שבת, ערב משיח, עולם מכוסה בחושך, ואלומות אור מנסות קצת להעיר אותו. ואליהו הנביא כותב שהחלוקה של הששת אלפים שנה האלה, היא בחלוקה של אלפיים, אלפיים, אלפיים. אלפיים תוהו, אלפיים תורה, אלפיים ימות משיח. אלפיים שנה הראשונות נקראות תוהו. מדוע תוהו? לפי שלא הייתה עדיין תורה. לא היה עדיין עם ישראל. לא היה ברור למה ברא הבורא את העולם. ודאי לא בשביל אכילה ושתייה, ובשביל דולרים, ובשביל כל מיני יוזמות חומרניות שאין להם שום ערך אמיתי לברוא כזה עולם. ולכן העולם היה תוהה, תוהו מלשון תהייה, מה בו, מה זה? עד שהגיע אברהם אבינו, שנולד בסוף האלף השני, בשנת 1948 לבריאת העולם. והרמב"ם מסביר שכשאברהם אבינו נולד, כמעט נשכח יסוד האמונה. משום שבאלף הראשון, שהיה חי בו אדם הראשון, שמתוך הוא חי 930 שנה, מתוך אלף, זה היה אלף חזק מאוד של אמונה חזקה בכל אחד יחיד ומיוחד. עצם מציאותו, המצאותו של אדם הראשון, היא חיזקה את האמונה. כל מי שרצה להתחזק פנה לאדם הראשון, שאל אותו באלף הראשון, מי אבא שלך? מי אמא שלך? מי חמיך? מי חמותך? איך נוצרה חווה? באיזה גיל אתה מכיר את עצמך? מה היה בגן עדן? איך מה אכלת שם? לא היה מקום לשום פיקפוקים במציאות האמונה החד משמעית. לכן האלף הזה נקרא ויהי ערב ויהי בוקר, לא יום ראשון שיש לו כביכול אלטרנטיבה והמשך, אלא יום אחד, אחד, אפילו מלאכים עוד לא נבראו ביום הראשון. כידוע, המלאכים נבראו ביום השני, שנאמר עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, המקרה במים עליותיו, ביום שנברא המים, שנבראו המים, אז נבראו המלאכים. ביום הראשון יחיד בעולמו. זה האלף החזק ביותר מבחינת אמונה שנמצא בו אדם הראשון, אומר הרמב"ן. אבל האלף השני, שם התחילו הטעויות של עבודה זרה, כפי שהרמב״ם מתאר בפתיחה שלו להלכות עבודת כוכבים בספר המדע, החלק הראשון של ספרו הגדול, היד החזקה, מ-14 החלקים של ספרו יד החזקה. ושלא כדרכו, לפני שהרמב״ם פוסק את ההלכות של עבודת כוכבים, הוא מתאר כיצד התפתחה עבודת כוכבים בעולם, איך נוצרה הטעות המזעזעת הזו. אז הרמב״ם מתחיל במילים, בימי אנוש טעה העולם טעות קשה מאוד. כפי שנאמר בפסוק, בימי אנוש, הנכד של אדם הראשון, אדם שת אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם, הוא חל מלשון חולין, חולין פירושו חלול, אז פתאום נתרוקן שם השם. תמיד המילה חולין או חילול פירושו מלשון חלול. אם אני אומר שכשמשחקים כדורגל במקום מסוים בשבת, יש שם חילול שבת, אם פותחים קניונים בשבת, או מרכזי תעשייה או מסחר בר מינן, יש שם חילול שבת, פירושו של דבר, המקום חלול מקדושת שבת. רוקנו משם את קדושת השבת. זה נקרא חילול השם. המקום כביכול מרוקן ממציאותו התברך, מתנהלים כאילו רחמנה לצלן אין בעל הבית ועושים מה שבא להם תחת שם של ליברליזציה, דמוקרטיה, הפקרות וכדומה. זה נקרא חילול השם, הוא מתנאה כאילו אין השם פה. זה תמיד הלשון חילול, חילול מעשר שני, חילול הקדש, לרוקן את הקדושה של מעשר שני מהפירות ולהעתיק אותם למטבעות או לפירות אחרים וכן הלאה. חלל, אדם מת נקרא חלל, הואיל והוא חלול, כי ימצא חלל באדמה. חלול מרוח חיים. זה תמיד המושג של חילול, חולין מול קודשים. קודשים יש קדושה בדבר הזה, חולין הוא מרוקן, הוא חלול מקדושה. בזמן אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם, לא יחל דברו. אל תרוקן את קדושת הדיבור שלך בדיבורים שאינם אמיתיים, שלא מקיימים את הנדרים, שמשקרים, שלא אומרים אמת, בר מינן, מי יודע, מי מדבר על כך שהם מנבלים את הפה וכדומה. זה נקרא חלול, אז הוא חל. באלף השני, אז נתרוקן משהו מרכזי בייחוד שמו התברך. העולם טעה באלף השני בזמן אנוש, וזה התחיל כביכול מכוונות טובות. חשבו שכביכול לא מתאים לקדוש ברוך הוא להתעסק בקטנות, האם הוא מטלטל מוקצה או לא, האם הוא מחזיק מכשיר לא כשר, או שהוא מתעסק שם בפינתו במשהו שהוא לא טוב, זה לא מתאים. אז בורא כביכול להציל סמכות על גורמי ביניים, כמו אופנים, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, גלגלים וכדומה. עד שבמהלך האלף הזה שכחו את המקור והתחילו לייחס את הכוח העצמי לאותם כוכבים ומזלות. זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות. זה קרה באלף השני, עד שלקראת סוף האלף הזה, אומר הרמב״ם שם, כמעט נשכח שמו התברך, כמעט. עד שנגמל איתן זה, עד שנולד אברהם אבינו שנקרא איתן האזרחי, והוא החזיר את האתרה ליושנה. והוא נולד ב-1948, בסוף האלף השני, האלף שהוא נקרא בית, שניים, אלטרנטיבה, מקום לטעות קשה. והוא הציל את העולם משקיעה ונלחם בגופו. והקהיל קהילות, והתווכח עם אלפים ורבבות, כותב הרמב״ם, וזה סביב מקומות של שאיבת מים שם, וביקרא בשם השם, סביב הבארות, שהיו מקורות החיים, מקורות המים, ושם הוא הקהיל שוב ושוב ושוב, פתח מלונות. לא ביקש אגורה, משום שהוא היה עשיר גדול, רק ביקש שכל מי שנהנה מהמלון וסעד את ליבו, יודה לבורא ויזמן ויאמר נודה לאלוקנו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. הוא הסביר לכל האורחים שלו במלונות הללו, תשמעו, פתח מלון אשל, וכן, אשל אכילה, שתייה, לינה, והייתה אשל בבאר שבע, אמר להם, תשמעו, החיטים לא שלי, השעורים לא שלי, הבקר הזה, הבשר שאכלתם, זה לא שלי, מישהו עשה את הכל. אני לא רוצה כסף, רק שתכירו בעובדה הזו שיש אחד יחיד ומיוחד, שהוזן את העולם כולו, בטובו, בחן ובחסד וברחמים, עם תחושות של חן, 15,000 נקודות של חוש טעם, עם רפלקס של בליעה ובחסד, נותן לכל יצור את המזון הנדרש לו, ואל תשלמו לי כלום, רק תודו בכך. היו אנשים שהתווכחו ולא הסכימו. מי שלא הסכים, בבקשה, הגיש לו חשבונית של 2,874 שח, כולל מע"מ, בבקשה, תשלם. אם אתה חושב שלא הבעל הבית הוא הבורא, אלא אני הוא הבעל הבית של המלון הזה, אומר לו אברהם לאותו אורח, אז שלם. אני חושב שזה לא שלי, אלא נברך אלוקינו שאכלנו משלו. וככה הוא פרסם את האמונה, ונמרוד כעס עליו שהיה ידיד של אבא שלו, תרח ו... עד שבסוף החליט להשליך אותו לכבשן האש. והוא זה אברהם אבינו שניצול מכבשן האש, והנס העצום הזה גרם לפרסום אדיר לבורא העולם ולמשנתו של אברהם אבינו. מאברהם אבינו התחיל 2,000 תורה. הוא נולד ב-1948, ובגיל 52, שנהייתה שלט 2,000 בעולם, השלים את המציאות הזו, ומאז אומרת הגמרא התחיל 2,000 תורה. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף ח', 2,000 תורה התחיל בפסוק, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שכרון קוראים אנחנו בשבתות אלה. מה פירוש נפש אשר עשו? מה פירוש המשפט הזה שאברהם ושרה עשו נפש? אומר התרגום אונקלוס, ויית נפשתה דשעבידו לאורייתא. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. זה נקרא לעשות נפש. מי שמלמד תורה את בן חברו מעלה עליו וכתוב כאילו ילדו בראו יצרו עשאו וגם רקמו. אברהם ושרה יצרו נפשות, הולידו המונים. אב המון גויים לתתיך. הם העמידו את העולם על יסוד בסיס של אמונה בכל אחד יחיד ומיוחד. להבדיל אפילו נצרות ואיסלאם בר מינן, שזה הכנת העולם לקראת האמת האמיתית, מתוך השקר שלהם, גם רואים את עצמם כבני אברהם. עכשיו עשו הסכם אברהם עם מרוקו, עם סודן, עם כל מיני מקומות נוספים שבהם יש כביכול הסכם שלום, דובאי, איחוד האמירויות, הכל נקרא הסכם אברהם, הם גם רואים את עצמם כאברהם. אב המון גויים נתתיך, הוא זה שגייר, מה זה גייר? שואל הרב מבריסק, איזה גיור? הרי עוד לא הוקם העם היהודי. העם היהודי הוקם בשנת 2448 בדור מספר 26. אברהם אבינו הוא דור מספר 20, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם. אז מה פירוש לגייר? מה פירוש אברהם מגייר את האנשים? מה פירוש המושג גיור? מצאנו גם אצל בתיה בת פרעו, גם כן לפני שהוקם העם היהודי. ותרד לרחוץ על היאור, אומר הכתוב, היא הלכה לרחוץ את עצמה. אומרים חזל, מה לנו ולרחיצות שלה? הכוונה היא לרחוץ, הכוונה היא לרחוץ עצמה מגילולי בית אביה. אומר רשי שם במסכת סוטה דף י' א', תבילה לשם גירות. היא התגיירה, בתיה בת פרעו, הלכה לרחוץ מגילולי בית אביה, תבלה לשם גירות. מה זה הגיור? שואל הרב מבריסק. מה פירוש להתגייר? עוד אין עם ישראל עם כעם. היום הזה נהיית לעם, נאמר רק בזין סיוון של שנת 2448, 50 יום לאחר יציאת מצרים. אלא שהמילה גיור, הכוונה היא להתנתק מעבודה זרה ולהתחבר לאמונת אומן של כל אחד יחיד ומיוחד. זה נקרא להתגייר. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, 2,000 תוהו הסתיימו כשאברהם אבינו היה בן 52, 1948 ועוד 52, 2,000, ומאז התחילו 2,000 של תורה בבריאה. אלה 2,000 של ההיסטוריה המרכזית של היקום, של המציאות של הבריאה. זה התחיל בעת הנפש אשר עשו בחרן, ית נפשת עדי שעבידו לאורייתא, אברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים. וככה התחיל מציאות של תורה בדור 20 אברהם, 21 יצחק, 22 יעקב בן יצחק, דור 23 לוי נאמר, אחד מ-12 שבטי ישראל, לוי בן יעקב, דור 23, קהת בן לוי 24, אמרם בן קהת 25, משה בן אמרם דור מספר 26. כמניין הגמטריה של שם הוויה, אז היחידים האלה שנקראים עברים, שכל העולם מודרני מן העבר האחד, והם שייכים לעבר השני, אז היחידים הפכו להיות עם. היום הזה נהיית לקולקטיב שנקרא עם, לאחר שעברו את קור ההיתוך של ארבע דורות, 210 שנה, שהיו עבדי פרעו ולמדו בדמם מה נקרא כפיפות וקבלת עבדות, הם עברו, כפי שרבינו דון יצחק אברבנאל כותב, שגלות מצרים זה מין קור היתוך להחדיר בתודעה שלנו כפיפות. אז מעבדות הפרעו הם עברו להללוקה, הללו עבדי השם ולא עבדות פרעו, ואז המסע היהודי התחיל את המסע שלו, שהיום אנחנו כבר נמצאים בשנת 3334 לבריאת העם היהודי. אנחנו התחלנו את המסע בסיני, כמו חללית שיוצאת ממרכז השיגור של חברת נאסה ביוסטון שבטקסס, למסע ארוך, לא בין שבוע או חודש או שנה במאדים, אלא למסע בין כ-3,300 שנה, ואנחנו כנראה הדור האחרון, לקראת הסיום של השיט אלפי שנים, והניסיונות רבים, בפרט ניסיונות רוחניים לעזוב את אלוקים, ולמרוד בו ולא לשמוע בכל פרטי בקשותיו, הלכותיו וציוויו. וזה הניסיון הרציני ביותר, אבל האלפיים תורה התחילו אז. אגב, מתי הסתיימו אלפיים תורה? הרי אלפיים תוהו, אלפיים תורה, ואלפיים ימות משיח. מה זה, מתי הסתיימו אלפיים תורה? משהו באזור שנת 4,000. מה היה אז? שמעתי מהגאון הגדול מורינו, הגאון רבי משה שפירה, השליטה, שאלפיים תורה הסתיימו כשנפטר רבי יהודה הנשיא. עיין בסדר הדורות, הוא נפטר בשנת 4004. עיין דלת אלפים דלת, נפטר רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא ישראל, שחיבר את כל השס משניות שבהם גנוזים כל התורה שבעל פה, ואז בעצם נסתיימו אלפיים המרכזיים של כל ההיסטוריה האנושית. מאז התחיל אלפיים ימות משיח בנצרות ובאסלאם, כידוע שהרם במסוף הלכות מלאכים, זה הרי עכשיו אלפיים ומשהו למניינם להולדת אותו האיש, וזה ההכנה לקראת הבירור האמיתי של אז אפוך אל העמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, שניבא הנביא צפניה בפרק ג'. המציאות של היווצרות, אותה נצרות, ולאחר מכן הרמב״ם קורא להם ישוע נוצרי ואותו הישמעאלי, ששם התחיל התהליך של הכנת העולם לקראת האמונה הברורה בכל אחד יחיד ומיוחד האמיתי של והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, בירור סופי של פרסום אמונתו של אברהם אבינו, שהתחיל את העבודה שלו בסוף האלף השני, והדבר יגיע למיצוי של והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז אפוך אל העמים, המהפך הגדול ביותר, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, כולם, כולל נצרות, כולל בודה, כולל אסלאם, כולל כל העולם כולו, יכירו כוח מלכותך ויתנו לך כתר מלוכה. מי שהתחיל בתהליך הזה הוא אברהם אבינו, שפרסם את הבורא בפי האדם. לכן אומר התוספות שם במסכת ברכות, כשאנחנו אומרים בתפילת 18, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם, המילים אלוקי אברהם כאילו אמרתי מלך העולם, כיוון שאברהם הוא הממליך הגדול, הוא המבריך. מבריך זה חיבור שני ענפים כדי ליצור תוצר מעולה יותר. חיבור של ענף שנקרא של מין אתרוג עם ענף של מין חושחש או לימון, משום שאתרוג הוא זן מאוד רגיש ומאוד מאוד מתקלקל מהר מכל קטם ומכל טיפה של גשם, אז צריך לחבר אותו ולהרכיב אותו, להבריך אותו יותר נכון, עם ענף של חושחש או של לימון או משהו בדומה, כדי שיהיה חזק יותר. לכן כל כך מבקשים ומאדרים ודורשים אתרוג לא מורכב לקיים את המצווה של ארבעת המינים כדקיל חתם בחג הסוכות. כך אברהם אבינו היה המבריך הגדול, הוא חיבר את העולם אל בוראו בתודעה של האנושות. הוא ראה מוצר ששמו לחם, פרי, ירק, אמר אדוני, תחבר בתודעה שלך את המוצר אל היוצר. זה נקרא לברך. אני מבריך, אני רואה לפניי פרוסת לחם, ביצה קשה, ביצה רכה, חביתה, רואה לפניי בצל או תפוח, אני מברך, מה פרוש מברך? אני מברך את הבורא, מי אני לברך אותו? הוא צריך לברך אותי. השם מברך את עמו בשלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוב עוז ושלום. כשאני מברך את הבורא פירושו, אני מבריך בתודעתי את התוצר ליוצר. אני מקבל על עצמי, מחזק את המודעות שלי, מוסר דקלרציה משפטית. כן, הבורא, זה לא שלי, זה שלך. אתה נתת את המרכיבים התזונתיים בלחם הזה, בבשר הזה, בירקות האלה, במים האלה, ואתה יצרת את האפשרות שלי לאכול ללא צורך בזונדה או בכל מיני צינורות. אני מודה לך על אכילת מזון שאתה זן, לא רק על המזון עצמו, אלא על אכילת מזון שאני יכול לאכול בכוחות עצמי, ללא צורך בכלים ומכשירים. אני מודה לך על הטעמים המיוחדים, על החן שנתת לי את המזון הזה, גם לחגב וגם לכינה, וגם מאכיל מביצי כינים עד קרני רעמים. אזן את העולם כולו בחן, איזה אבטיח, איזה צבע יפה, איזה מגוון של צבעים לתפוז, לענב, לתפוזים עם הפלחים מורכבים, מבקבוקונים לעשרות ולמאות בכל פלח ופלח. תודה רבה לך אלוקים, זה מרחיב את ליבי. אני מבריך את התוצר ליוצר, ובזה אני מתיר לעצמי ליהנות מן העולם הזה. אבל מי שאוכל בלא ברכה נקרא בלשון הגמרא במסכת ברכות גזלן וגם מועל בקודשים. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מועל בקודשי שמיים. הוא כאילו לוקח קורבן של הקדש ומשתמש לצרכיו האישיים, שנאמר לה שם הארץ ומלואה. זה לא שלך, אתה רוצה להשתמש בזה? הכתוב השני אומר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם? בבקשה. הבורא לא רוצה כסף, הוא לא רוצה צ'קים, הוא לא רוצה כרטיס קרדיט או ויזה שלך. הוא רוצה הכרה. תכיר שזה לא שלך, אז זה נהיה שלך. כשאתה חושב שזה שלך, זה לא שלך. אני אוכל משולחנו של מקום, אני סועד כמו אכילת קודשים. זה הברכה שאדם מבריך את עצמו לבורא 100 פעמים בכל יום, כשהוא מדבר על העיניים שלו, על הגב הזקוף שלו, ללא שיתוק, אלא הוא זקוף, ויודע לקופף את הרגל או את היד, והרגל נענית לו, ואין לו שיתוק או אירוע מוחי בר מינן. הוא מודה לבורא כשהוא מתרוקן בפעילות כלייתית או בפעילות מעיים, ואין לו סתימת מעיים, ואין לו שום בעיות שמצריכות קטטר או מצריכות פעילות אחרת, אלא הוא מודה לבורא ומבריך את התוצר ליוצר. זה מביא ליראת שמיים. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, יראה אותיות ראייה. זה מביא להשם יראה. אברהם אבינו קרא למקום העקידה, המקום שדרכו רואים את הבורא, גם בעשרה ניסים קבועים שהיו שם. המקום נקרא ירושלים. ירושלים זה שילוב של שתי מילים, יראה ושלם. אברהם אבינו קרא למקום הזה יראה, אותיות ראייה, שם רואים את הבורא. ומלכי צדק, שם בנוח, קרא למקום הזה שלם. למה? היראה היא המצב של השלמות. אם אתה רואה את המציאות בהשקפה נכונה, שאתה נברא ויש בורא, שאתה נוצר ויש יוצר, שאתה מונשם ויש מנשים, אתה מונשם בלי מחולל חמצן, אז אתה שלם. ראשית חוכמה, יראת השם, ראיית השם. הן יראת השם היא חוכמה. אומרים חז"ל, הן בלשון יווני, זה תרגום של המילה אחת. כלומר, אחת היא החוכמה האמיתית. הרבה בסקאלה אחרת מקרימינולוגיה ופסיכולוגיה ורפואה ומנהל עסקים וכלכלה ופילוסופיה. החוכמה היחידה האמיתית היא יראת השם. ירושלים זה המקום שבו מגיעים לשלימות על ידי הראייה הזו. וזה הפשרה שבורא העולם עשה בין שם בנוח לבין אברהם אבינו, שקרא למקום הזה ירושלם, יראה שלם. שם רואים את אלוקים בצורה יותר ברורה בעשרה ניסים שהיו שם. לכן אומר רבינו משה חיים לוצאטו בהקדמת הספר מסילת הישרים, שעל יראת השם נאמר, אם תבקשנה ככסף, וכם מטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אי אפשר לא ללמד יראת שמיים את הילדים, ולחשוב שהוא דתי אוטומטי משום שאבא שלו וסבא שלו דתי. זה לא עובר כך. צריך לעמול על זה, לפחות כמו שהמילים על אסדות הגז שהשקיעו שם מיליארדים, ועל עבודה קשה שאדם בנפשו יביא לחמו, אם תבקשנה ככסף וכם מטמונים תחפשנה, אז עוד לא תהיה ירא שמיים, אבל לפחות תבין על מה מדובר. אחרת זה משהו פולקלוריסטי הדת. היהדות היא סתם משהו חיצוני. כל דבר קל ויצר קטן כבר מוריד אותו, ומעמיד אותו בניסיונות. אברהם אבינו הוא הירא הגדול. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה הכוח המיוחד שכשמציגים את המילים אלוקי אברהם, כאילו אמרתי מלך העולם. כאן יש ברכה אמיתית שיש בה שם, ברוך אתה השם, ויש בה מלכות, אלוקי אברהם. הלוואי שנזכה להיות עם אלוקי אברהם בשלימות, ולזכות בבכה חותמים, הוא יביא את הגאולה, זכות החסד שלו, האמונה תביא את הגאולה בקרוב בימינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.